אבישי גרינצייג עם איפך מסתברה, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, אנחנו בפודקאסט איפך מסתברה, פרק מספר 7, ואיתנו נמצא מאזין נלהב ותומך מושבע של הפודקאסט, איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, כתב של כאן 11 ורשת ב', מה שלומך?
שלום אבישי, מה המצב?
אני בסדר גמור. תשמע, הרעיון הזה היה אמור להתקיים לפני כשבועיים, ונראה לי שאנחנו שמחים שהוא נדחה. כי העולם, אתה יודע, העולם די השתנה בשבועיים האחרונים, בטח בהיבט של ישראל והצבא. מה, איך אתה מתאר את השבועיים האחרונים?
השבועיים הדרמטיים ביותר במלחמה, מאז שהחלה לפני כמעט שנה, בטח שמדברים על הזירה הצפונית. אני חושב שמה שראינו בשבועיים האחרונים, זה לא ברור, אני לא מוצא את המילים, זה אירוע מטורף. שבועיים האחרונים זה פשוט מטורף. ראינו עליית מדרגה דרמטית מאוד בפעילות של צהל. אולי, אתה יודע, יש תקווה שהתושבים יוכלו לחזור הביתה בביטחה, אחרי כמעט שנה מחוץ לבתים, וראינו פה שורה של פעולות, אנחנו נדבר על זה עכשיו, חלקם אפילו מדע בדיוני.
המדע הבדיוני הוא לא רק הפעולות, אלא גם שחיזבאללה לא מוציא שום תגובת נגד של ממש.
הוא מנסה, אבל הארגון הזה נפגע כל כך קשה, שהוא עדיין מנסה להבין מה הוא יכול לעשות. הוא מנסה לראות, אנחנו רואים שהוא יורה, אבל אתה זוכר רבישה שהיינו מדברים תמיד על חיזבאללה ועל מלחמה כוללת עם חיזבאללה, דיברנו על אלפי טילים ורקטות, על מאות הרוגים בעורף הישראלי, על גוג ומגוג. או לפחות חצי גוג ומגוג, אם רוצים להיות מדויקים, וזה פשוט לא קורה, אנחנו נדפוק על השולחן, 1, 2, 3, 4, 5, הם לא מנסים, הם לא מצליחים, הם מנסים ולא מצליחים, ואני חושב שהם קיבלו פה מכות בצרורות, הם כרגע בבהלה, הם מנסים להבין מה קורה ומה הם יכולים לעשות, הם במוד של שרידות, ואני חושב שחייבים להמשיך.
להמשיך, כלומר, כניסה קרקעית.
גם בין היתר זו אפשרות, כניסה קרקעית זה נשמע מלחיץ, אני חייב להגיד לך, בטח מי שהיה פה בלבנון השנייה, טראומה קשה מאוד.
או כניסה, אתה יודע.
לעזה.
כניסה לעזה, לחאן יונס.
כן, אבל הכניסות לעזה אני חושב שהם היו בסדר, כלומר זה עבר בסדר, יש סכנה שאתה בשטח אויב, אבל לבנון השנייה זו טראומה לחלוטין, כי לא היה זמן להיערך, זה היה מבצע שרק אחר כך הוא הפך למלחמה, וזה נכפה עלינו אחרי חטיפה של חיילים. פה אנחנו נערכנו לאפשרות של כניסה ללבנון שנה. המצב הוא שונה, חיזבאללה זה ארגון חבול, קיבל הרבה מכות שנחתו עליו, ולכן לא ימנוס אלא, לדעתי, להיכנס לטווח מסוים, בצורה מוגבלת, כדי לנקות את השטח, כדי שהתושבים שם במטולה לא יראו את חיזבאללה או עמדות של חיזבאללה בעיניים, וכדי למנוע מחיזבאללה לבצע עליהם איומים בטווח ישיר.
להחתך כניסה קרקעית זה עניין של ימים, שעות.
מתי אתה משדר את הפודקאסט?
אנחנו מקווים שהוא יעלה יום ראשון בערב.
יום ראשון בערב זה היום בערב.
יפה, אתה חד.
אז אני חושב ש אני לא הייתי מתחייב עכשיו, אז מתי זה יקרה, אבל זה מרגיש שזה ממש בקרוב.
אוקיי, אני מקווה שכל חיילינו יחזרו לשלום. בואו נתחיל קצת באיתי בלומנטל האיש. אתה כתב הצבאי כבר כמה וכמה שנים. במקור קצין שריון, נכון?
נכון.
באיזו דרגה סיימת?
סיימתי סגן, היום רב סרן במיל.
רב סרן במיל.
אבל אני בהקפאה.
זהו, אז אנחנו עוד שנייה נדבר על ההקפאה. רב סרן במיל, ואחר כך גם אתה הלכת לשבק, היית לוחם בשבק.
מאבטח,
אתה יודע, מאבטח בשבק. זה מה בדיוק הבטחת?
היום שומרים לוחם בשבק, חושבים על תקילה, כן? אני לא שם, אני לא מהחבר'ה המצוינים האלה. מאבטח.
מה הבטחת?
אישויות כאלו ואחרות.
מותר להגיד?
לא יודע מי יתקשר אליי אחר כך, עדיין יש חבר'ה שנמצאים במערך הזה.
טוב, אז לא נתייחס לעניין. ישר נגיע ל7 באוקטובר, או שנתחיל עוד מה6 באוקטובר? מה אתה אומר?
שבעה באוקטובר זו טראומה, טראומה קשה מאוד.
גם טראומה אישית, אתה היית בסדרות?
הייתי בעוטף, לא הגעתי לסדרות, לא הצלחתי להגיע, אבל פתחתי את השידורים שלנו בכאן 11, באותו בוקר ארור בשבת, ומאז זה היה אירוע שאפילו שבועיים אחרי, אני חושב שבלילות אתה מתעורר ומנסה לשחזר מה קרה לך, ואתה לא מאמין שזה באמת קרה, אתה כאילו... הראש שלך עובר בין, אני בהזיות מוחלטות, אני מסתול, אני, זה לא, זה מופרך, אתה מתעורר בבעלה מהמיטה, ורק כשהזמן עובר, אתה אומר, אוקיי, זה כאילו באמת קרה, וזה באמת מלווה אותך, זה מטורף.
ובואו נשאל את זה ככה, קודם כל, איפה היית בדיוק בעוטף עזה?
אני התחלתי בבית, במרפסת, פרצנו לשידור, היה מתחים של רקטות.
בבית בתל אביב.
בבית בתל אביב, במרפסת. ואני חייב להגיד לך שבשעה הראשונה, אתה יודע, אני כתב צבאי, יש לי מקורות. יש לי, אתה יודע, אני בקשר עם אנשים בצבא, עם אוגדת עזה, עם דובר צהל. אף אחד לא ענה. היה קריסה מוחלטת של כל המערכות. זה לעמוד ולדווח, ולדווח גם בידיעה שאתה לא מדויק, ואתה לא מקבל מידע, ואתה מתבסס בעיקר על תושבים שכותבים לך הודעות.
שדברים שנשמעים לך משונים.
תשמע, אני קיבלתי סרטונים מסדרות של הטנדרים, וחשבתי שמישהו עושה עליי דחקה. כאילו, אמרתי, למה עכשיו? זה לא מתאים, אנחנו במתח, מה אתם בלבלים את המוח? כאילו, מה אתם שולחים לי עכשיו תמונות מאפגניסטן? לא חשבתי שזה פה. אני באמת לא חשבתי שהטנדרים האלה עם המקלעים למעלה זה מפה. ולקח לי עוד כמה דקות להבין, אוקיי, זה פה, זה אמיתי. ואחרי השעה הראשונה של הבעלה והשידור ולנסות להבין מה קורה, אז עליתי על האוטו והתחלתי לטוס לכיוון העוטף. הגעתי לצומת שער הנגב, שמעתי יריות, אבל זה נשמע לי מאוד רחוק, אני חייב להגיד. פתחתי את הבגאז' הוצאתי את הערכת שידור, יש לנו לכתבים כמו חצובה וטלפון שמשדרים איתו, נעמדתי בשוליים, ואז בשלב הזה התחילו לצאת חיילים ברכבים פצועים, פצועים פצועים, קיבלו יריות, פרקו אותם לידי, על אחד עשיתי חסם עורקים כזה עם חולצה, וצעקות וכאוס, ורק אז אני מתחיל להבין מה קורה, כי אתה יודע, זה היה מופרך, לא חשבתי שיש מחבלים בכל מקום בעוטף, ועוד כל מיני אירועים משונים שקורים שם תוך כדי, עד שהגיע לשם בסוף רכב של הימם, עם נשקים שלופים, צעקו עליי, תעוף מפה, תעוף מפה, יש פה מחבלים, ולקחתי את עצמי וברחתי משם, הגעתי לאזור צומת זיקים, ושם נשארתי ודיווחתי עוד כמה שעות עד הלילה.
והמראות היו קשים מאוד.
מראות קשים מאוד, כן.
ומה, איך ממשיכים אחר כך לשדר, אחרי כל המראות שראית?
קשה מאוד. אני חייב להגיד לך שיש ניתוק. אני חושב שברגע שאנחנו עומדים מול מצלמה, אז יש לך הגנה בגלל המצלמה. אתה כאילו לא, אתה כאילו מעל הסיטואציה, אתה לא בפנים. אבל כשאתה מגיע אחרי זה הביתה, ואתה הולך לישון, או מנסה לישון, הכל חוזר, ואתה לא ישן. אני לשנתי שבועיים. כדורים לא עוזרים. אתה קם בבעלה באמצע הלילה. אתה הופך לזומבי קצת. וזה ימים... שמתחילים ממש ממש מוקדם בבוקר, ומסתיימים באמצע הלילה, ואתה ישן בערך שעה-שעתיים, אתה גם לא ישן בבית, בשבועיים הראשונים אתה לא ישן בבית, אתה ישן כל פעם במלון אחר בעוטף, פעם באשקלון, פעם בבאר שבע, פעם באשדוד, כל פעם מקום אחר, לפי הצרכים שלך, איפה שאתה נמצא, וזה אינטנסיבי מאוד, אני חושב שכל מי שעבד בשבעה באוקטובר, ובימים הראשונים של המלחמה, באיזשהו שלב בחייו, יצטרך ללכת לטיפול כזה או אחר.
אני אגלה לך שאני לשנתי למי שהיה ראש חטיבת החדשות שלנו. ברוך שי, אמרתי לו, שמע, פלומנטל צריך שים עין עליו.
למה, מה ראית?
אתה אדם מאוד מחייך, מאוד מאיר פנים, ובימים שאחרי 7 באוקטובר אתה היית אדם אחר, זאת אומרת, שמחת חייך... נמוגה מפניך, נגדיר את זה ככה. ולדעתי, אתה יודע, אבל בוא נאמר ככה, אנחנו רואים אותך כרגע, נראה שהסומק חזר לחיים, אולי בזכות החיסול שנסרה לה.
אולי, כן, כן. אני חושב שמאז, מאז המצב השתנה. המצב הרבה יותר טוב. כן, אני באופן אישי, תמיד כזה שמדברים על ההצלחות שלנו, באמת טובות, גם בעזה, גם בלבנון, משהו שהתחיל עכשיו, אני עדיין זוכר שיש 101 חטופים וחטופות, חיים ומתים, זה כן מלווה אותי. אני כאילו, המחשבה הזאת שנכנסו לאנשים הביתה, לא חיילים, חיילים אני שם בצד רגע, העובדה שלקחו אזרחים מהבית, נשים וילדים ומבוגרים וחטפו אותם לעזה, זו מחשבה בלתי נתפסת, וזה כן יושב לי איפשהו בראש, אני, חשוב לי להגיד שאסור לשכוח את העובדה הזאת. אנחנו עכשיו נדבר הרבה על לבנון, על חיזבאללה, על הצפון, כנראה שאנחנו הולכים שם לאירוע שימשך, ואסור לנו לשכוח שיש לנו ישראלים וחטופים, בנים בנות, עדיין בעזה.
תגיד לי, אני אגיד לך למה עניין אותי לראיין דווקא אותך. יש כמה וכמה כתבים צבאיים. אני חושב שמה שמייחד אותך זה שאין אצלך סימן, כל כך הרבה סימני קריאה. אתה מרבה להגיד מה בצהל אומרים, מה הערכה וכו'. אתה לא הופך להיות זהות מוחלטת בינך לבין מושא הסיקור. זאת אומרת, יש תופעה שאתה יכול לראות אותה, איזה כל מיני כתבים צבאיים ופרשנים צבאיים, שהם מפסיקים להגיד מה בצהל אומרים, מה בצהל חושבים, מה בצהל מעריכים, והם פשוט, זה הופך להיות מה שצהל אומר, זה גם מה שהם אומרים.
הופכים לשופרות.
הופכים להיות שופרות, אבל במובן שפשוט, יש בעיה לכתבים צבאיים, נדבר על זה עוד שנייה, אבל שפשוט, זה כמו עכשיו לראיין את דובר צהל, זה מעניין לראיין את דובר צהל, אבל אז למה אני צריך את הכתב הצבאי? ומעניין אותי איך אתה רואה את הדברים, איך אתה רואה את התפקיד של הכתב הצבאי.
תראה, אני אגיד לך את האמת, הרבה פעמים אנחנו ככתבים צבאיים, אנחנו מאוד מאוד תלויים בדובר צהל. למה? כי אנחנו לא נמצאים בזירות הלחימה. תראה, אני אגיד לך מה, בסוף, שאנחנו רוצים להיכנס לעזה, אנחנו צריכים את דובר צהל, ושאנחנו רוצים לצלם חיילים, עושים פעילות, אנחנו צריכים את דובר צהל. ולכן יש חשיבות לקשר הזה, אתה חייב את הקשר הזה. ולפעמים, כתבים צבאיים, אני אגלה פה סקופ למאזינים, אנחנו עושים שיחות רקע עם קצינים בכירים, לפעמים לבד, לפעמים עם קבוצה של עוד, אבל הרמות הכי גבוהות שאתה יכול לדמיין. ואם אין לך קשר עם דובר צהל, זה פשוט לא יקרה. כי יש פה עניין של אמון וסומכים עליך, וכתב צבאי בסוף, הוא נחשף להרבה יותר מידע מכל אחד בציבור הישראלי. צריכים להבין את זה. זה שאני לפעמים אומר, ניתן להאריך, טה-טה-טה-טה-טה, זה לא שאני מאריך,
ניתן
כן?
ניתן להאריך שהערכה שלך מתבססת על...
על מישהו מספיק בכיר שאומר שניתן להאריך, ולפעמים אנחנו אומרים ניתן להאריך בגלל כל מיני הגבלות של צנזור, אנחנו נדבר על זה אחר כך אם אתה רוצה, זה נושא שאותי אישית מרתיח כל פעם מחדש, אבל לא משנה, שמתי בצד. ולכן חייב להיות קשר בין הכתבים לבין דובר צהל. עכשיו, אני הרבה פעמים מוצא לנכון להעביר ביקורת על דברים שאני שומע, דברים שלא מסתדרים לי ולא נראים לי, הרבה פעמים אני מצאתי אי דיוקים בהודעות שיוצאות, אני כן אומר אותם וכן מוחה עליהם, ואני חושב שבסוף התפקיד שלנו כעיתונאים זה מצד אחד להגיד מה צהל אומר, זה חשוב להגיד, אבל כן להיות ביקורתיים ולפקוח עיניים, כי אחרי, אני לפחות בשנה האחרונה אחרי הטראומה של השבעה באוקטובר, שאמרו לנו כל הזמן חמאס מורתע, חמאס מורתע,
אז אתה יודע מה, בוא...
זה משנה את כל התפיסה, ואתה אומר, אוקיי, אני לא מקבל שום דבר כמובן מאליו, זה אז, פשוט לא יכול להיות.
אז אנחנו נחזור לחמאס מורתע, אבל אני שואל אותך, קודם כל, ככתב צבאי, כמה הוא יכול בכלל לנתח בצורה מדויקת, או כמה שיותר מדויקת את המציאות? אני אגיד לך, נניח כדוגמה כתב משפט. כתב משפט, אם הוא רציני, אז הוא יכול לדבר עם הסנגוריה, הוא יכול לדבר עם התביעה, אם חלילה גם יש לו מקורות בבית המשפט, אז גם בבית המשפט. הוא יכול לראות את החומרים הגולמיים. אצל כתב צבאי, נקודת הפתיחה, לדעתי, היא מאוד מאוד חלשה, מבחינה אובייקטיבית.
נכון, נכון, מודה. אבל עדיין יש דרכים לדבר גם עם חיילים וקצינים, בצורה לא מתווכת, נגיד ככה. אתה יודע, לפעמים בני אדם, היום גם לקצינים, יש רצון גם להגיד מה קורה. אז אתה כן יכול להיפגש, לפעמים זה בחניון, באיזה מקום מוזר, איפשהו בארץ, נפגשים, מדברים, לפעמים עושים שיחות בצד. יש דרכים, זה יותר קשה מכל גוף אחר שהכרתי, הייתי כתב אזור המרכז בוויינט לפני כמה שנים, שם לדבר עם אנשי משטרה הרבה יותר פשוט, אנשי כוחות ביטחון הרבה יותר פשוט. המערכת הצבאית היא מחזיקה את האנשים נורא נורא קרוב, והם יודעים שאסור להם לדבר עם תקשורת, והדבר הזה גם הוביל לכך שאתה צריך כל מיני שיטות לעקוף, כדי לדבר עם האנשים בשטח, אבל מוצאים את השיטות.
ואז הנה, כבר הבאת סיפור נניח על מחדל של הצבא, אתה רוצה לפרסם, ואתה מגיע לצנזורה, והצנזורה אומרת לך, לא, אנחנו לא מאשרים לפרסם כל דבר שקשור לחוסרים, או לדברים שפוגעים בקשירות וכדומה. אז מה אתה עושה?
מתסכל מאוד, זה קורה. רבים, צועקים, מוחים, מצייצים בטוויטר.
זהו, גם זה כשלעצמו זה בעייתי, כי על פי החוק, על פי תקנות הגנת שעת חירום וכולי, עניינים שבצנזורה לא יגולו. כלומר, אסור לך גם לפרסם שהצנזורה פסלה משהו.
אבל אני לא, אם אני לא אומר מה הם פסלו, אז זה בסדר.
נכון,
אני יכול למתוח ביקורת על הגוף עצמו,
ועשיתי
את זה כמה פעמים, אבל אני לא עושה את זה מתוך נקמנות, כן? אני עושה את זה כי אני עיתונאי, זו הדרך שלי להביע מחאה, אין לי כלי אחר. בסוף הצנזורה זה גוף רגולטורי, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, והמחאה שלי בסוף לכתוב, לצייץ, ואחרי זה שזמנו אותך לבירור.
היה לנו בירור עם הצנזורה. אני חייב לומר, לי הייתה חוויה אישית לא נעימה, עם זה שפרסמתי ראשון על חומת יריחו, ואז זה עבר אישור, ואז חייבו אותי להוריד, ואחר כך זה חזר עוד פעם. זו הייתה חוויה לא נעימה. אני לא חושב שזה נבע מכך שרצו לעזור ל-12 מולנו, אני לא חושב שזה הסיפור.
אתה יכול להסכים איתי, אבל שהגוף הזה חייב לעבור רפורמה.
אני חושב שבמובן מסוים הוא הפך להיות די בדיחה, הוא די הפך את עצמו עם הפרשנות המשפטית שלו. כלומר, ברגע שהוא אומר שכל דבר שמפורסם בחול, לא משנה, אפילו פחות יותר איפה הוא פורסם בחול, אתה יכול להגיד על פי דיווח הזה והזה, כך וכך וכך, אז מה זה משנה? פשוט, אתה יודע, עד כדי כך שזה הפך כבר אבסורד שכתבים ישראלים מפרסמים בחול, נניח רונן ברגמן בניו יורק טיימס וברק רביד באקסיוס, ואז הם בעצמם, נניח ברק רביד, מפרסם באקסיוס, שנייה אחר כך הוא מפרסם את זה גם בוואלה, ואז כתוב על פי, בוואלה כתוב על פי דיווח,
אקסיוס.
כן, עכשיו, זה אתה, זאת אומרת, מה ההיגיון? ההיגיון של להגיד למה אני יכול לפרסם על פי דיווח זר, כי אני לא מדווח, אני מדווח על הדיווח, אבל יש גבול כמה אפשר להפוך את זה לבדיחה, אם אתה מדווח, אז אתה לא מדווח על הדיווח, אבל אז ברגע שהם מאפשרים את זה, הם מחרסמים בעיניי בצורך בהם.
אין צורך בהם.
כן. עכשיו,
אני חייב להגיד לך, אבל שזה מעבר לזה, כי הצנזורה, לדעתי, התחילה גם להתאפס על איזוטריות, על דברים שהם שוליים לחלוטין, ובמקום, נגיד, להתייחס לדברים שהם מהותיים, על הדברים העקרוניים, מתעסקים בזוטי זוטות. ואז אתה בעצם,
לדוגמה?
למשל, במקום להגיד שצהל נערך לבצע XYZ, אז תגיד, צהל גם מתכנן לבצע XYZ. עכשיו, זה אותו דבר, אבל כאילו, הזוטות, המילה, לתפוס אותך במילה, זה פשוט, אותי באופן אישי זה מחרפן. זה, שאתה מתעסק בדברים הקטנים ביותר, ואתה מתעקש עליהם, אז אתה כבר לא מאמין בגוף הזה. אתה אומר, אוקיי, הם מתעסקים כל כך בשולי והתפל, אז למה? אז הגוף הזה מבחינתי חייב לעבור רפורמה מההתחלה עד הסוף, לשבת ולהחליט מה כן עושים ומה לא עושים, ועל מה אתה כן מבלבל לכתב את המוח ומה לא, ולהשאיר לכתבים...
אגב, וגם אתה נוקט גם סנקציות, אם כתב אפר...
אין להם הם יכולים על פי חוק לעשות סנקציות. הם לא עושים כלום. זה גוף שהוא חסר מעוף, אפרורי. אגב, אני חייב להגיד פה, יש אנשים בצנזורה על הכיפק, כן? אבל ההנהלה והניהול, והעובדה שיש שם אנשים שמקבלים החלטות שרירותיות, זה דבר שאי אפשר לקבל אותו, ואני מקווה שאחרי המלחמה אנחנו כתקשורת, ובכלל, נדרות תשובות מהצנזורה שיעשו שם שינוי ויתעסקו בדברים החשובים ולא בקשקושים.
לדעתך, יש לצנזורה חלק במחדל?
אני לא יודע אם יש לה חלק במחדל, אבל אני חושב שהתפיסה הזאת היא ש...
אולי אני אסביר את השאלה. מה ההיגיון מכלל של הצנזורה יהיה חלק במחדל? כי אם הצנזורה, אתה רצית לפרסם כל מיני דברים לפני השבעה באוקטובר, ותמיד אתה נחסם, כי אסור לפרסם על כשלים וכו' וכו' וכו', כי אתה חושף דברים לאויב, אז ממילא דברים לא מתוקנים.
זה נכון, אבל התפיסה הייתה במשך שנים שצריך צנזורה כדי ש... תמנע סכנה לביטחון המדינה. צריך הגבלות על התקשורת כדי לא לתת מתנות לאויב, כדי למנוע אירועים מלחמתיים קשים שיפגעו במדינת ישראל. אחרי השבעה באוקטובר, שקרה לנו את האסון הגדול ביותר שהיה פה מאז קום המדינה, ויש כאלה שאומרים בעולם היהודי, אז אתה רואה שהצנזורה בכלל לא פקטור.
מאז השואה כמובן.
כן, ואתה אומר, זה לא פקטור הצנזורה. היא לא מנעה את המחדל הכי גדול, למרות כל ההגבלות על התקשורת, אז אולי לא צריך.
לא, אבל שמה, יש דברים, נניח.
מה עוד יותר גרוע שיכל לקרות לנו ממה שקרה פה בשבעה באוקטובר, שנרצחו ונדבחו ונחטפו ונאנסו אנשים מהבית שלהם?
כן, אבל כך כדוגמה, אנשים רצו לפרסם מיקומים של חטופים, ועוד כל מיני דברים שאתה אומר עצמך, שמה...
איך אנשים יכלו להוציא מיקומים של חטופים?
איך?
כן.
אתה יודע, כל מיני דברים...
מה, שחייל שמע ואז הוא רוצה פיץ בקבוצה?
שמע, היה כל מיני דברים שבעיניי...
יש גם אחריות לעיתונאים.
לצערי, יש עיתונאים שאין להם כל כך הרבה אחריות. אני לא רוצה פה לנצל את הבמה המכובדת.
יש אחריות גם לקצינים בכירים בצהל. אם אני נפגש עכשיו עם קצין בכיר בצהל, ויש משהו שהוא רוצה להגיד לי, ובסוף זה מידע שהוא סודי ביותר, והוא כן מספר, ואי אפשר להטיל את האחריות עלינו. הצבא צריך לדעת לשמור על אנשים שלו. אני חושב שההגבלות של הצנזורה חייבות להיות במקרה קיצון, 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 ולא להתעסק בזוטי זוטות, כי בסוף הם לא מנעו את האסון הכי גדול שקרה לנו פה, והגוף הזה אין לו שום יכולת וכלים.
אוקיי, טוב, אנחנו נגיע עכשיו לשישה באוקטובר. בוא נשאל קודם כל איתי בלומנטל עצמו. אתה האמנת שהגבול יכול להיפרץ ככה?
לא.
למה לא האמנת?
חד וחלק לא. תקשיב, אתה יודע מה מוזר? שלושה שבועות לפני הפלישה...
היה לכם סיור.
לא היה לנו סיור, אבל אני עמדתי שם על הגדר, היה שם הפגנות, וגם צולמתי מעזה, וראיתי את הגדר, וראיתי את החיילים, ואמרתי, אוקיי, זה נראה יציב, זה נראה חזק. בנו מכשול, אתה יודע, הוא נראה מרשים. אתה רואה את המעברים, אתה רואה עמדות לטנקים, אתה רואה את החיילים שם, עושים רובצים שם, ועושים ירי לכיוון מתפרים. זה נראה יציב, יותר מזה, חודשיים לפני עשיתי תרגיל, תרגיל באוגדת עזה, תקשיב בדיחה, תרגיל באוגדת עזה, תרחיש חדירה לתוך העוטף, עם צוות של טנקים וחירניקים, שאומרים לי כזה דבר, תקשיב, הגדר אי אפשר לפרוץ אותה, אבל אנחנו עושים תרגיל, איכשהו הם שני מחבלים הצליחו לחצות את הגדר ולהיכנס, ואז עושים מרדה, וממש הצטרפתי, הסתרתי עם טנק וחירניקים, תרחיש הקיצון היה חדירה, באיזה שני מוקדים של איזה חמישה אנשים, זה הכל. אף אחד לא דמיין בכלל את המספרים שראינו, והכל התפוצץ. הקונספציה, הקונספט, תרחיש היחוס, זה מה שאומרים, תרחיש היחוס, הוא לא דיבר על מה שראינו.
קודם כל, החיילים והקצינים הזוטרים, ואפילו קצת יותר מזוטרים באוגדת עזה, לא הכירו את תוכנית חומת יריחו בכלל. זאת אומרת, הכירו... תרחיש של חדירה במוקד אחד, בשני מוקדים, אולי אפילו מוקד שלישי. אף אחד לא דיבר איתם על חדירה מרובת גזרות כמו שהיה. בפועל, חומת יריחו, למיטב זיכרוני, מדברת על 55 נקודות. מה שאני יודע, היו בפועל חדירות ב-80 נקודות.
כן.
אתה דיברת עם קצינים באוגדת עזה, בפיקוד דרום, אמרו לך, אין סיכוי, הגדר הזו לא תחדר.
אמרו שהסיכוי לחדור את הגדר, הסיכוי הוא נמוך מאוד, אבל בסוף, כל מכשול בסוף ייפרץ בצורה כזו או אחרת.
בסדר, שאלה איך ייפרץ.
אגב, לא היו חדירות מתחת למכשול. תמיד חשבנו על מנהרות.
לא היה צריך.
נכון, כי לא היה צריך. דיברו על קיר סלארי מתחת לאדמה, אתה יודע, תמיד דמיינו על את המנהרות, אבל בסוף הגדר הזאת נחתכה כמו חמה, כמה מטענים וטרקטור, והשאר פתוח, הלאה בבאלה.
בוא נאמר ככה, אצל מי אתה... עזובנו, אתה לא תקבל עכשיו עדכונים.
אני רואה פושים עם פיצוצים, אתה יודע, זה מטריד, אני...
פיצוצים שלנו?
בסדר, שלהם זה בסדר.
טוב, בסדר. אם תוך כדי פורצת מלחמה, או יש פיצוצים בדחיה, תעדכן אותנו, ואנחנו נדע. רגע, אבל הקצינים הבכירים ביותר שאיתם דיברת, הם אמרו... זאת אומרת, לקחו אתכם גם לסיורים על הגדר, נכון?
נכון, ראינו תרגיל, תרגיל שמדמה כאילו פריצה ואיך משתלטים, כן?
ועם מי דיברתם?
קצינים, בכירים, הבכירים ביותר.
זאת אומרת, אלוף פיקוד דרום...
הבכירים ביותר.
מי זה היה אז, פינקלמן או קודמו...
טולדנו.
טולדנו. וטולדנו אמר, לא ייפרץ.
התפיסה הייתה של הצמרת גם בפיקוד דרום, שהסיכוי לחצות את הגדר הוא קלוש ביותר. תחשוב, לפני שנתיים, עוד מעט 3 שנים, הייתה השקה הרשמית של המכשול. עלה עשרות מיליוני שקלים.
לא, עלה אפילו מיליארד, אולי מיליארד, אולי אפילו
יותר. הרבה מאוד כסף.
אוקיי.
היה שם טקס חגיגי עם שר הביטחון בני גנץ, והרמטכ"ל, אביב כוכבי, ושר הביטחון, מלא אנשים, והציגו לנו... את המכשול הטוב ביותר שיש בעולם. סנסורים, מצלמות, קיר סלארי, השקעה מטורפת, פרויקט ענק של משרד הביטחון, אבל בסוף במבחן התוצאה, זה לא עבד. לא עבד.
איך אתה מסביר?
הצד השני היה נחוש, הצד השני עשה פה עונה, הצד השני נערך היטב, הכל היה מתוכנן לפרטי פרטים, כולל מפות, כולל מי הולך לאן, כולל מה הם עושים, נערכו לזה, אני מאמין ששנים, שנים ארוכות, הביאו כמות אמצעי לחימה מטורפת.
שהשתמשו אולי רק 10% מתוכה.
נכון.
זה צריך לומר, כמות האמל"ח שהמחבלים הביאו איתם לתוך עוטף עזה, היא מטורפת. אם השתמשו אולי 10% מתוך התחמושת.
כמות מטורפת. ראית גם אני, כאילו, מה מצאו אחר כך? הם לא השתמשו בהכל. זה רק מעיד על הכוונות שלהם. זה שזה הסתיים בסוף, ואני אומר את זה למרבה הצער, ביישובים בעוטף, זה בקלות יכל לדרדר לאזורים הרבה יותר רחבים. בסוף הצבא איכשהו השתלט על האירוע באיחור של יום, כן? ולאט לאט התחילו לנקות את העוטף, זה לקח עוד 3 ימים. אבל האירוע הזה שקרה לנו ב-7 באוקטובר, בקלות יכל להתפשט הרבה יותר רחוק.
שמע, אני פשוט זוכר את זה, שאני מתעורר בבוקר, אני שומע ירי של מקלעים, וברור לי לגמרי שזה צהל. ברור לי, אתה יודע, זה לא... לא חשבתי בכלל על אפשרות אחרת, זאת אומרת, ברור, מה ירי מקלעים, מאיפה נשמע פה? ואתה יודע, לקח זמן להבין.
שהם עם טנדרים פה ברחוב, כן.
כן, שזה לא... אני שומע ירי של מקלעים, אבל לא של צהל. אבל, אוקיי, בסדר, הצד השני התאמן שנים, ו... ובא מוכן, אבל איפה אנחנו היינו?
איפה אנחנו היינו? וואי, זו שאלת השאלות. תשמע, אנחנו מחכים לתחקירים של צהל, אני חייב להגיד לך.
שמע, אני לא קונה את כל הסיפור של הבוגדים מבפנים. בעיניי, זה, כשדברים על קונספציה, זה גם סוג של קונספציה. אנשים מחפשים איזה תירוץ קל, כדי להסביר להם, להסביר לעצמם מה קרה. ואז לוקחים את הסיפור של אלמוג כהן עם הבוגד ו... והסיפור מנופח בצורה קיצונית, וזה מאוד נוח, כי הנה, היה פה בוגד, היה פה מרגל, היה פה משהו, וכל מיני סיפורים דומים, הוא לא טוען שזה מה שהוביל לשבעה באוקטובר, הוא לוקח את זה לדברים אחרים.
כשאתה מתחיל בקונספציה קטנה וקונספירציה, ומתחיל לבנות איזו תיאוריה, אז כנראה שכל מה שלא תגיד כדי להגיד, אוקיי, זה קשקוש, זה לא יעזור, כי מי שמאמין בקשקוש, אז הוא ימצא סיבות לפמפם אותו.
כן, אז עם הבכיר של האחים לנשק, שככה עם הזה, והגיע, וזה הוביל לתחייה בתמרון, שאנחנו יודעים מה גרם לדחייה בתמרון, ממש לא
ממש
קשור,
לא קשור.
לאותו אחד. אבל בוא תסביר, איך הגענו לזה?
אני חושב שמי שהיה צריך לקבל את ההחלטות ברמות הכי גבוהות, היה שענן, והיה לו תפיסה שהכל בסדר, והיה רצון להגיע להסדרה, ואנחנו זוכרים את מזוודות הכסף, ורצון להכניס עוד פועלים. אגב, כל האימותים שהיו לפני המלחמה על הגדר, עדיין הייתה כניסת פועלים. גם אני הלכתי למעבר ארז ודיברתי עם פועלים, ואמרו לי, כן, אנחנו רוצים שיהיה שלום, שיהיה בסדר, אנחנו רוצים לעבוד. גם התפיסה כאן הייתה שצריכים לתת להם, שהכלכלה הפלסטינית בעזה תתפתח, שיהיה מסחר יותר חופשי, להכניס עוד סחורות, אבל בינתיים במקביל גדל לנו פה מפלצת, גידלנו את המפלצת לבד, היא התפתחה וגדלה, וזה בא אלינו כמו בומרנג, ואני חושב שהייתה יהירות מטורפת.
שוב שאול ספונטני.
אני חושב שהייתה יהירות, יהירות וזלזול
של הדרג המדיני, אבל גם...
של הדרג הצבאי גם, אבל גם של המדיני, ובסוף, שתצפיתניות אומרות לדרג שמעליהן, תקשיבו, אנחנו רואים אימונים של חמאס על הגדר עם טנדרים, ואומרים, אוקיי, זה לא, הם לא יבואו, זה לא תרחיש שהוא נשמע לנו. וגם שזה קורה, ורואים את ההיערכות, וגם יש כל מיני סימנים מחשידים, וזה לא גורם לדיון מיד של הצמרת הביטחונית, לא בטלפון של דקה באמצע הלילה, שעכשיו כולם יבואו, ולא גורם להקפצת כוחות. והמינימום אולי שמבינים שקורה משהו, לפנות התושבים, מיד, לא לחכות לשבע. אני חושב שהיה פה כל כך הרבה מקומות שהיה אפשר לעצור, ובסוף התפיסה הייתה, אנחנו כל כך חזקים, אנחנו כל כך טובים, הגדר שלנו כל כך מצוינת, לא יהיה תרחיש חדיר. אני חושב שהלכנו פה לאיבוד.
ושאלה, דיברנו על צהל, לגבי השבק, אנחנו שומעים את ראש השבק לשבר, מתראיין ואומר, אני הזהרתי ואני אמרתי שהחמאס לא מורתע, הוא דובר אמת?
אני לא רוצה לדבר עליו, כי אני לא בדיוק יודע את הניואנסים של מה הוא אמר בפעמים הקודמות, אבל אני חייב להגיד לך שלפני שהתחילה המלחמה, כולנו עסקנו ברפורמה המשפטית, והייתה אמירה כזאת שגורמי הביטחון מודאגים מאוד מהמצב, גם עם מחאות, מחאות גם של מילואימניקים. ראינו את המילל גלנט למשל, וראינו טייסים במילואים שמשכו את ההתנדבות שלהם, ואני אומר את המילים האלה בכוונה בצורה שהיא ככה מתודה. אמנם אף אחד לא סירב פקודה בפועל, ועדיין, למרות כל העזרות שעלו מלמטה, מהשטח של גורמי הביטחון, הדבר הזה לא הוביל לדיונים ביטחוניים של הצמרת המדינית. חברי פורום התקל ניסו לדבר עם ראש הממשלה, והיה התחמקויות, אתה זוכר, זה נראה כאילו חדשות של לפני 100 שנה, אבל אני לא מרגיש...
לפני הצבעה על עילת הסבירות.
נכון, אני לא מרגיש שהדרג המדיני קיים דיונים רציניים בסוגיות ביטחוניות מהותיות, ואולי זה גם חלק מהעניין. אני, זה מטריד אותי מאוד שלא היה דיון של הצמרת הביטחונית לפני המלחמה. אחרי המלחמה זה קל. היה מלחמה וחייבים להתחיל לדבר ולשקם ולראות איך יוצאים מהמצב הכאוטי שהיינו בו. אבל לפני המלחמה, למרות כל העזרות, הייתה עצימת עיניים.
טוב, דיברת על הפסקת ההתנדבות והטלת את האשמה על הדרג המדיני שלא עצר את ה...
אני מפריע לי שלא הייתה שום התייעצות ושום דיון רציני על המצב הביטחוני של ישראל, לאור הרצון של חלק מאותם אנשי מילואים, לא להגיע או להתנדב. לא היה על זה דיון בכלל. Okay, אם אבל... הרמטכ"ל היה רוצה להגיד, תקשיב, אנחנו נמצאים במקום שהוא לא טוב, הוא אפילו לא דיבר, הוא לא אמר את הדברים.
אוקיי, okay, אבל אפשר גם למתוח ביקורת על זה שהשתמשו במילואים ככלי לעצירת חוקים, גם עם חוקים שאתה מאוד מאוד מתנגד אליהם.
אפשר לדבר על זה, נכון, אני מסכים איתך לחלוטין.
מה דעתך לעניין?
תשמע, בסוף מילואימניקים הם אזרחים. הם יכולים להגיד מה שהם רוצים. אם היו מזמנים אותם עכשיו למילואים, והם אומרים, היו אומרים, לא, אנחנו לא באים, אוקיי, זה משהו אחר. זה סירוב פקודה, ועם זה אני, יש לי עם זה בעיה קשה, אבל כאזרח, בסוף, כמעט רוב הציבור הישראלי, היהודי, הם אנשי מילואים. אנשי מילואים. חלק עדיין בשירות פעיל, חלק לא... אבל עדיין הם אזרחים.
לא, בסדר, אבל האם בעיניך זה לגיטימי לקחת את ה...
את הצבא.
כן, עכשיו, לא. ראוי להערכה רבה מאוד 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 מה שהם עשו. אבל להשתמש בדבר הזה...
אני חושב שזה הדבר הגרוע ביותר שקרה פה לפני המלחמה.
יש לך קצת נקיפות בצפון על זה שלא יותר ביקרת את המהלך?
ביקרתי מה שיכלתי, אגב, אני חייב להגיד לך משהו. לפני המלחמה אנחנו דיווחנו גם על קבוצות כאלו ואחרות שהחליטו לשלוח עצומה. על טייסים ש...
הודיעו.
על טייסי מילואים שאמרו אנחנו מושכים את ההתנדבות שלנו. דיווחנו על זה. אני חושב שזו החובה שלנו לדווח על האירועים האלו כזה, כאלו אירועים שבונים את עצמם ואתה מצפה שאחרי ש...
כן, אבל איתי, דבק... אבל אני...
ואז אנחנו מקבלים רשפים בעיקר מצד ימין. למה אתם מדווחים על זה?
שמע.
אני לא יכול לקבל את זה, כי לא, אני, בסדר, אני חייב לדווח על זה.
חד משמעית, אבל הייתה תחושה, ואני יכול, יכול לבסס גם את התחושה הזו, שהיו לא מעט כתבים שססו אליי דיווח, כלומר, שהם נתנו רוח גבית אדירה לכל מכתב, התרגשו מכל עצומה על הפסקת שירות מילואים, כל הודעה של, לא יודע, כך וכך וכך חיילי מימם, שמודיעים כך וכך וכך וכך. שמע, אי אפשר להתעלם מזה.
בסדר, אבל נגיד אני זורם איתך, נגיד מכתב איזוטרי מיחידה איזוטרית, שחתומים עליה 30 חבר'ה, עם כל הכבוד להם, אני שם בצד. בסוף, הדיווחים שלנו על היחידות האלו, אני חושב שזה היה חשוב וקריטי, כי היה פה גלגל שלג, והיה פה כל מיני תהליכים, שהגיעו בסוף, בקצה, גם להחלטה של טייסים במילואים למשוך את ההתנדבות שלהם. עכשיו, אחרי שעלינו את כל המדרגות האלה, אני הייתי מצפה שיהיה דיון משמעותי של הצמרת המדינית, שגם יחליטו לגבי הרפורמה המשפטית, כי זה משליך. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, אתה לא יכול לשים את העניינים האלה של הביטחון והצבא מול הרפורמה המשפטית, ואתה לא יכול להגיד, אוקיי, ברגע שהם מאיימים על העניין הביטחוני, אני אמשוך את הרצון של הממשלה, של הגוף הנבחר. מצד שני, לא היה שום דיון. אף אחד לא דיבר על זה. גם ששר הביטחון כן אמר, אני רואה שהדבר הזה עלול לפגוע בביטחון המדינה, הדבר שנעשה, כי זה לא יסתדר עם הרצון של הממשלה, זה לפטר אותו, ואז אנחנו זוכרים את גלנט.
אגב, מה הוא עשה? הוא הצביע בעד. סתם, צריך לציין, שעם כל זה שהוא אמר שאני רואה סכנה וכו' וכו' וכו', בסופו של דבר הוא הצביע...
ופותר, ופותר על ידי ראש הממשלה.
לא, לגבי, בסופו של דבר, לגבי עילת הסבירות, הוא הצביע בעד.
בסדר.
הוא הצביע בעד החוק, החוק נכנס, למרות שהוא רצה להקפיא, רצה ככה, רצה ככה, בסוף הוא הצביע בעד. אבל אני שואל, האם בפועל הכתבים נתנו רוח גבית לתופעה שאתה בעצמך אומר, היא פגעה בהרתעה הישראלית?
אני חושב שכולנו היינו צריכים להגיד, אוקיי, זה לא בסדר שמשתמשים בצבא בשביל להביע מחאה, ועדיין החובה שלנו להגיד, יש קבוצה כזו וכזו שיש להם תפקיד משמעותי, והם עכשיו אנשי מילואים, והם אומרים, אנחנו לא נתנדב, כי הדבר הזה הוא משמעותי. ראינו שהדבר הזה קרה את הציבור לשניים. אתה לא יכול לעצום עיניים. אם לא היינו מפרסמים ומדווחים, ואומרים מי הם הקבוצות וכמה אנשים מדובר, אני חושב שהיינו מעלים בתפקיד שלנו, בסוף אנחנו צריכים לדווח ולהגיד מה קורה. יש אנשים אחרים שנבחרו על ידי הציבור, שהם מקבלי ההחלטות, והם צריכים לקבל ולעשות את כל השיקולים הרחבים לגבי המצב הביטחוני של מדינת ישראל. אני אומר את זה מהצד, ואין לי אחריות על אף אחד, אני אחראי רק על עצמי. זה לא קרה, זה לא קרה לפני 7 באוקטובר, וזה התפוצץ לנו בפרצוף, וזה הדבר הכי מתסכל. כן, אפשר להגיד שהמחאה הזאת היא שקראה את הצבא לשניים, קראה את הצבא בדיוק כמו שהיא קראה את העם לשניים, הדבר הזה לא נלקח בחשבון בימים שלפני המלחמה. אנחנו זוכרים שיסוי ואמירות קשות צד כלפי צד, והדבר הזה לא גרם לאף אחד שנייה לחשוב למעלה, ולהגיד, אוקיי, אנחנו מבינים שיש פה אירוע, ננסה אולי להגיע להסכמה רחבה, ננסה לדבר על הדברים, זה לא קרה.
אתה הרגשת שראשי הצבא מנסים לעצור את הדימום, לעצור את הפסקת ההתנדבות, כי כמעט לא שמענו שום התבטאות בעניין, לא של הרצי ולא של מפקד חיל האוויר, לא של דובר צהל, הוא אמר, אני לא מדבר על דברים תיאורטיים או היפותטיים או משהו בסגנון הזה.
אני חושב שהיה פה מלכוד, כי בסוף הצבא הוא צבא של המדינה. הוא כפוף לדרג המדיני, והצבא עושה הכל כדי חס וחלילה לא להיכנס לתוך הפוליטיקה, הפוליטיקה והשיסוי שהיה פה. עכשיו אני חושב שזו הייתה טעות בדיעבד. הצבא ניסה להישאר ניטרלי, לא להגיד אנחנו נגד או בעד או אנחנו...
לא, אפשר להגיד הדבר הכי פשוט שיש. שלא משתמשים בצבא.
אז הייתה אמירה כזו שהצבא הוא של כולם, ואנחנו לא, אנחנו מתנגדים לשימוש בצבא בשביל המחאה, כן או לא, אבל אני חושב שהיום בדיעבד הצבא היה צריך לעשות יותר. היה צריך לעשות יותר. אני לא יודע להגיד לך מה, לא יודע להגיד לך מה. היה צריך אמירות הרבה יותר משמעותיות של הרמטכ"ל, של הבכירים.
להסביר את הסכנה ב...
להסביר
מול המצלמות את הסכנה בכיתוב שיש בחברה הישראלית, והעובדה שהכיתוב הזה בחברה הישראלית נכנס לתוך צהל.
טוב, התחקירים המבצעיים של צהל, מה? היה תחקיר אחד על ברי?
תקשיב, האמת זה מעניין שאתה שואל, ביום שישי היינו צריכים לשמוע את התחקירים בעוד הרבה מאוד נושאים ביום שישי האחרון, אבל לאור ההתפתחויות שקרו פה בשבועיים האחרונים, בזירה הצפונית בעיקר, לצהל לא היה זמן. לא היה זמן לסיים אותם ולחתום אותם ולהציג אותם למפקדים בכירים אחרים, ולכן זה כרגע נדחה, אבל כן, זה היה אמור להיות מוצג לנו, לפחות הכתבים, ביום שישי.
איזה תחקירים? של חיל האוויר?
גם של חיל האוויר, גם של אמן, גם קצת של הלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר, עוד מספר יישובים, קרבות שהיו שם, אבל זה נדחה בגלל האילוצים המבצעיים, זה ברור לחלוטין, אנחנו שנה למלחמה, אין רגע דל, אין רגע דל.
פה אני בהחלט יכול לקבל שהאילוצים הם אמיתיים. אגב, אני אתן לך פה מידע מעניין מתוך התחקיר המבצעי של חיל האוויר, שמהתחקיר עולה שחיל האוויר הרג קצת יותר מ-1,000 מחבלים בתוך ישראל, בתוך עוטף עזה, שזו נקודה מעניינת, שבפועל נהרגו בערך 1,600 מחבלים, נכון? משהו כזה ב-7 באוקטובר בתוך שטח ישראל, אז מתוכם חיל האוויר הרג 1,000.
אבל הוא הגיע באיחור.
אבל הוא הגיע באיחור, וזו נקודה שאני אשמח לשמוע מה יש לך לומר, הוא הגיע באיחור, אבל אני אגיד לך, אני זוכר שפתחתי את עיניי 6:30, אתה יודע, שמי הפיצוצים, בסופו של דבר, הולך לבית הכנסת, ואני זוכר שראיתי מטוס.
מטוס קרב.
כן. ובפועל, היו מטוסים, רק שהם הלכו לתקוף...
הם הלכו לאסדות.
אחד הלך לאסדה, נכון? אבל כן היו מטוסים שהתחילו לתקוף בתוך עזה, נכון?
אני לא מכיר תקיפות בתוך עזה ממש בהתחלה, אבל כן היו מטוסים שטסו לכיוון האסדות, והיו גם מטוסים שעשו סיבובים בשמי המדינה, זה נקרא הגנת שמי המדינה. כן. וגם, אני חייב להגיד לך, ברגע שנפתחה המלחמה בדרום, כאן, בישראל, היו עם העיניים עמוק, 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 עמוק לצפון. חשבנו שזה הולך להיות בשתי הזירות, וזה לא קרה. זה לא קרה ולא קרה, אבל עד יום שבת, בשעות הצהריים המאוחרות, כולנו היינו בטוחים שחיזבאללה עוד שנייה נכנס גם הוא, וזה לא קרה.
כן, אז המטוסים שמתחילה עלו לאוויר, אז הם הלכו בעצם לפקודת הגנת שמי המדינה, אבל כן התחילו לתקוף בתוך עזה, ורק סביב השעה 10 התחילו, קיבלו הוראה למנוע כל מעבר, הבינו מה הולך בעצם, לקח, כמו שאמרת, שלך לקח זמן להבין מה הולך, גם לחיל האוויר ובעצם לכל צהל לקח זמן, ואז פשוט החליטו להפציץ את כל ה...
התקיפות הראשונות, אגב, זה לא היה התקיפה של מטוסי קרב, זה היה של זיק, של אותו כתבם, אותו
כן.
כתמם, אם אנחנו רוצים להיות מדויקים, של זיק, וגם מסוקי קרב שהוקפצו למקום וביצעו ירי של טילים ומקלעים, מטוסי קרב זה כבר אירוע אחר, זה פצצות, זה חימושים אחרים, לוקח גם זמן להכין את המטוסים, בטח שאתה במצב של שגרה. אתה יודע, בשונה מכלים אחרים, מטוס, הוא עולה לאוויר אחרי שהפצצות כבר על הכנפיים, לא מכינים את הפצצות מראש. זה נורא משנה אם המטוס יוצא להפציץ יעד, או שהוא יוצא למשימת עירות. אם אתה שם עליו פצצות, אם אתה שם עליו טילים, וזה לוקח זמן על הקרקע, זה שונה לחלוטין.
אני אגיד לך יותר מזה, גם בעיני יש פופוליזם, אחד מהכתבים פרסם על כך שמפקד חיל האוויר ידע רק בשעה 4 על המסיבה ברעים. ואני אומר, כאילו, נניח...
מי?
מפקד חיל האוויר ידע רק בשעה 4 על המסיבה ברעים. אני אומר, מה זה משנה? זאת אומרת, מה מטוס עכשיו יעשה?
מטוס קרב לא יכל לעשות כלום במסיבה ברעים.
כן, ואני אומר...
נודע לאמת.
אני אומר, וגם מסוק קרב עכשיו... היכולת של מסוק, תודה, כיוון שיש גם להם מקלעים וזה, אז הוא לא יכול ממטווח אפס להתחיל לראות עם הנשק שלו, הוא צריך ממרחק שלא יודע, 2 קילומטר או 3 קילומטר, או לא יודע, או חצי קילומטר, מה הוא יכול לעשות? הרי הוא ירסס שם את כולם, גם מחבלים וגם אזרחים.
אני חושב שבכל מקרה, אחרי שהמחבלים כבר היו מעורבבים לחלוטין עם קהל, עם ישראלים, חיל האוויר פה לא יכל לעבוד בצורה אינטנסיבית, כמו שהוא יכל לתפוס אותם על הגדר. כלומר, היה פרק זמן נורא קריטי בהתחלה, בתחילת הפלישה, אולי היה אפשר איכשהו למנוע את המעבר שלהם, להפציץ בצורה אינטנסיבית את כל המכשול, להרוג את כל מי שמנסה להיכנס, בסדר, ברגע שאלפי מחבלים כבר נכנסו פנימה ומעורבבים בתוך אוכלוסייה אזרחית, אני חושב שחיל האוויר פה הוא נתקע. וזה לא משנה אם היו יודעים את זה ב-10, ב-11, ב-12, ברגע שהם פה בתוכנו, זה אירוע אחר לחלוטין, שקשה מאוד לפתור אותו מהאוויר.
ולמה חיל האוויר חוטף כל כך הרבה אש?
טייסים הם טובי בנינו. יפי הבלורית והתואר, הכי חכמים, הכי מוצלחים, לא. עברו את הקורס הכי יוקרתי, ולכן הכי קל להאשים אותם.
ומי האשמים באמת לדעתך?
אני חושב שהמחדל הזה הוא בראש ובראשונה של אמן, של הצמרת, של המטה הכללי, של פיקוד הדרום, של אוגדת עזה, כי בסוף הגופים האלו...
הם אלה שהיו צריכים לעצור.
יכלו לקבל את המידע אם הם היו מתעקשים, אם הם לא היו באופוריה, אם הם לא היו חושבים שאנחנו בהסדרה, אם הם היו מתייחסים לחיילים בקצה בצורה הרצינית ביותר, היו מקשיבים לתצפיתניות שזיהו תנועה של חמאסניקים, היו מתייחסים ברצינות לתרגילים שהם עשו רק מספר שבועות לפני הפלישה, היו מתייחסים לכל אינדיקציה שהם קיבלו בצורה הכי, 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 הכי רצינית שאפשר, מתוך הבנה שזה יכול לקרות, והם לא חשבו, או שהם בחרו לשים את זה בצד ולהגיד יהיה בסדר.
אלוף חליבה.
הבנתי שהוא בחופש.
נכון. מה אתה אומר לאיש?
תראה, אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל יש פה עניין של יהירות.
יצא לך לשמוע אותו לפני 7 באוקטובר?
כן, הרבה שחצנות ויהירות, ואנחנו חזקים ועוצמה, וכן, הוא דיבר בצורה כללית על המקום שלנו במזרח התיכון, והקרנת העוצמה שלנו, והרבה מאוד... הגרעין האיראני וכל מיני תפיסות.
משבר האקלים.
כן. וזה שהוא לא דיבר מספיק על הזירה בעזה, ו... עזוב, אתה יודע מה? עדיף שראש שמן לא ידבר. עדיף שהוא יעשה. וששמענו אותו מדבר בכל מיני כנסים, בכנס הרצליה, ברייכמן, ובסוף הוא לא נתן שום מקום לזירה הפלסטינית, בצורה שהיא מדברת גם על תרחיש שמנסים להרוג אותנו בצורה קיצונית, ולפגוע בנו ולחסל אותנו. ושוב, אני אומר, עדיף שהוא לא היה מדבר. היה עדיף שהוא היה עושה. והוא לא עשה. היה זלזול. זלזול. זלזול, זלזול במה שהוא יודע, ואני לא יודע מה הוא ידע, אבל זה זלזול בסוף בנו, כי הוא מחויב אלינו. יש לנו ראש אמן אחד.
אז מה, השאלה, בטח אחרי השבועיים האחרונים, ששואל כל אזרח במדינה, איך יכול להיות אותו אמן, אותו שבק של 7 באוקטובר, זה אותו אמן ואותו שבק של ביירות, ביפרים, משאירי קשר, ועוד ועוד, כי ידע דמיון, כמו שאמרת, מדע בדיוני.
זה פער עצום. אין ספק, אין ספק שיש פער עצום בין הימים שקדמו לשבעה באוקטובר לבין מה שראינו מאז שהחלה המלחמה. לא דווקא בצפון, גם בעזה. מצליחים לחסל שם בכירים, הבכירים ביותר, עדיין יש לנו את סינואר, וגם בלבנון, אני חושב
אגב, לדעתך סינואר חי?
אני חושב שכן. אני גם לא רוצה להשלוט את עצמי שהוא עומד, למה לי? אני חושב שצריכים כולנו להיות בתפיסה שהוא חי. עד שיאמר אחרת. ואני חושב שמה שראינו בשבועיים האחרונים בלבנון, זה פשוט מדע בדיוני, זה חדירות מודיעינית שלנו אצל חיזבאללה, בצורה המטורפת ביותר, זה אולי מראה את הפער בין המקצועיות של הלוחמים שלנו ואנשי אמן שלנו, אחרי המלחמה, במקום הכי נמוך שיכל להיות, והרצון שלהם לשפר את מה שקרה לנו אז. שאתה נמצא כל כך נמוך בקרשים, אתה חייב לעשות מעל ומעבר, מעל המצופה, לצאת מגדרך, כדי בסוף להגיד, אוקיי, יש לכם אמן, יש לכם מודיעין לציבור הישראלי. אני חושב שמה שהם עשו פה בשבועיים, שלושה האחרונים, זה בהחלט נותן תקווה, נותן מקום לנשום קצת, להגיד, אוקיי, היה פה משהו שאי אפשר לסלוח עליו, לא נשכח ולא נסלח, אבל מפה אפשר להתקדם.
אבל ברור שזה לא דבר שהתחיל לפני שבועיים, שלושה. המבצעים האלה שיוצאים עכשיו לפועל, עבדו עליהם...
שנים ארוכות.
כן.
אולי זה גם הפער בין זירה דרומית לזירה צפונית, בין פיקוד הרום לפיקוד צפון, יכול להיות.
בין זלזול ביכולות של חמאס לבין חשש כבד מאוד מהיכולות של חיזבאללה.
ברור, ברור לחלוטין, כן.
בוא נאמר ככה, מקבלי ההחלטות לא אלו על דעתם, שאלו יהיו התוצאות הפנטסטיות. לפחות לא ככה הציגו את זה לכתבים הצבאיים, נכון? זאת אומרת שהתרחיש היה שאנחנו מגיעים למצב של מאות רבות של הרוגים. אם אנחנו נתקוף בבירות, בטח אם נחסל את נסראללה, אנחנו נהיה עם מאות רבות של הרוגים, אם לא אלפים ואפילו יותר מזה.
נכון, דיברו על תרחישי קיצון של מאות הרוגים בעורף, דיברו על אזור של אזור חיפה גם, שיהיה תחת מתחים כבדים של רקטות וטילים. אבל אבישי, מה שיפה באירועים שקרו בשבועיים האחרונים, אני חושב שרואים את זה ממש במדרגות. כלומר, לא הלכו ישר וחיסלו את נסראללה. אני חושב שאם היינו הולכים ישר מההתחלה ומחסלים את נסראללה, המצב היה שונה לגמרי.
כן, זה אגב באמת טענה בעיניי מאוד מאוד מטופשת, שאומרים, אם נתניהו היה מקשיב, הוא היה יכול לחסל את נסראללה כבר ב-11 באוקטובר. נכון, הוא היה יכול לחסל אותו ב-11 באוקטובר, ואז היינו חוטפים... מתחים בלתי פוסקים תוך כדי שאנחנו מנסים לנקות את עוטף עזה ממחבלים, שזו באמת בעיניי טענה כל כך מטופשת, זאת אומרת, כשעוד עדיין אין לנו את היכולת, לא התחלנו לנקות את עזה, את התוקף, סתם תוקף פרסונלית את נסראללה, אוקיי, ומה עשית מזה?
נכון.
אתה חוטף אש משני הכיוונים, אבל... לא יודע מה, עכשיו אני אשאל אותך שאלה קצת קשה. אתה לא יכולת לדעת על השבעה באוקטובר, נכון? תגיד כן, כי אתה יודע.
אוקיי, כי זה, כי שומעים אותנו, תשאל עוד פעם.
אתה לא יכולת לדעת על השבעה באוקטובר.
נכון.
אתה לא יכולת לדעת על הביפרים מראש.
אוקיי.
וגם על מכשירי הקשר. מה? מה
אתה אוקיי, ככה? בוא נמשיך, נו.
אוקיי. אני אומר, כיוון שה... המידע שחשוף לכתב צבאי או לפרשן צבאי הוא מאוד מוגבל. זאת אומרת, נניח, אתה יכול להגיד, שמע, נראה לי שלעצים את התקיפות בצפון, זה מסוכן נורא, כי מה חיזבאללה יכול לעשות ככה וככה וככה. אבל יש הרבה נתונים, או אפילו זה יכול להיות מעט נתונים, אבל דרמטיים, שמשנים את התמונה של הביפרים, של המכשירי הקשר, של החדירות המודיעינית ש... שאנחנו לא יודעים, והיכולת שלנו לסכל, ואז, אתה יודע, אתה... זה קצת במובן מסוים כמו, לא יודע, להיות כתב לענייני רוסיה, בלי לדעת רוסית.
אני אגיד לך מה, וזה לא מדויק, כי בניגוד להם מתקפת הביפרים ומכשירי הקשר, שישראל לא לקחה עליהם אחריות...
אנחנו לא יודעים מי עשה את זה בכלל.
אנחנו יודעים מי עשה את זה.
מי עשה?
לפי גורמים זרים ישראל. לפי גורמים זרים. עכשיו, אותם גורמים זרים התקנו שכנראה זה תוכנן הרבה שנים מראש, וחיכו לרגע האמת. אבל אני חייב להגיד לך, היו דיווחים זרים על כך שהפיצוצים הללו של הביפרים ומכשירי הקשר, זה כנראה הייתה תקלה, זה לא היה אמור להיות באותו הזמן שזה קרה. שמעת את זה בטח.
כן, לא יודע אם זה נכון.
לא משנה, אבל אתה רואה שבמבחן תוצאה, נהרגו שם לא מעט פעילי חיזבאללה, ונפצעו 1,500 בערך, מכוח רדואן ומיחידות השדה, אז אתה מבין שיש פה משהו, אתה ניטרלת כמות גדולה מאוד של פעילי חיזבאללה ברחבי לבנון. ומאז מה שראית, וזה כבר אני כן יכול להגיד, כי זה לפי הגורמים הישראלים הרשמיים, ראינו עליית מדרגה, גם תקיפות בלבנון, וגם חיסול של פעילים משמעותיים מאוד בדחיה, השם הזה איברהים אקיל אומר לך משהו?
היום כן.
מפקד כוח רדואן וראש אגף המבצעים שלהם בפועל, ואז עוד חיסולים של ראש מערך הטילים, והמערך האווירי, והכתב"מים.
רגע, אבל אתה לא נראה לשאלה שלי. אני אומר שכמות המידע שנמצאת אצלכם, או, אתה יודע, יכול להיות שכמות רבה מאוד, אבל יש פרטים משמעותיים מאוד שאתם לא חשופים אליהם.
חשופים. חשוף, יש הרבה מידע שאנחנו צריכים להגיד שאנחנו לא יודעים, אבל
לא,
אנחנו
בסדר,
חשופים
אבל,
אליהם לפני
בסדר,
גם.
בסדר, לא, אבל אני אומר, על מיצה הביפירים, לא הכרתם מראש. כן הכרתם?
אנחנו מוקלטים פה.
לא, אתה יכול להגיד, אני לא, לא, אני לא מעוניין להגיב.
לא, בוא נגיד ככה, המבצע הזה של הביפרים ומכשירי הקשר, לא ידענו מראש.
אוקיי.
אבל...
אתה מרגיש שעכשיו, אחרי שאתה כבר רואה את התוצאות, יכולת לנתח מראש בצורה טובה את המציאות?
אני חושב שאחרי שאנחנו רואים את הפעולות שקורות בשטח,
לא,
היכולת שלנו...
לא, מה? אני מדבר על... אחרי שראית מה שקרה, אתה חושב שכשהיית, נניח, לא יודע, בראשון באוגוסט, מנתח ומה כדאי, מה לא כדאי...
איפה, בעזה?
לא, בצפון.
לא הבנתי את השאלה.
השאלה שלי היא כזו, האם כשפרשנת, האם צריך לעלות מדרגה בצפון, להתחיל לתקוף מטרות איכות של חיזבאללה, האם ידעת את ה... כלים שיש לישראל, ואיך היא יכולה לנטרל את האיומים של, של חיזבאללה.
הכלים הלא שגרתיים של ביפרים ומכשירי קשר, אף אחד לא ידע שיש כלי כזה.
אוקיי.
וטוב שלא ידענו. טוב שאף אחד לא ידע שיש כל מיני יכולות מפתיעות, ואפילו מדע בדיוני, אם תרצה, כל מיני אירועים מוזרים מאוד שקורים שם. אני מאמין שיש עוד כלים, וטוב שיש איזשהו מאגר של כלים שהם לא... הכללים הברורים לחלוטין של המשחק הזה, של המלחמה. עכשיו אתה שואל לגבי התקיפות. אני כן אגיד לך שאנחנו כן יודעים להגיד מה הותקף ולמה. אנחנו כן יודעים להגיד מה הותקף ולמה. לא תמיד אנחנו יודעים לפני, לפעמים כן. ואני חושב שההדרגתיות בכל הפעולות שקרו פה היום נותנת לי... להבין שהדברים הופעלו בצורה מתוכננת, בשלבים, לפי איזושהי תוכנית סדורה.
בניגוד הטענה שזאת תקלה,
נכון.
העניין של הביפרים.
נכון, זה עבד בצורה מתוכנתת ושיטתית, וזה נבנה לאט לאט, כאשר הדובדבן בקצפת, זה כמובן חיסולו של נסראללה.
אני חייב לומר שבעיניי, הפעולות המדורגות הן מעצימות את ההישג. כי זה מראה שלמרות שמדובר בפעולות מדורגות, ומשהו של, שאתה לא מחסה להם את הכל מיד, למרות זאת הם לא מצליחים להגיב. שזה דבר מדהים.
הם בהלם. הם בהלם ובלבול. הם ספגו פה צערות בצרורות, בתוך פרק זמן של שבועיים, וארגון שנמצא במגננה, הוא קודם כל מנסה לשמר שרידות. אני חושב שזה מה שקורה לחיזבאללה.
אגב, אתה יודע, אולי זה קצת מסביר, את העניין של, כולם שואלים איך יכול להיות שהכל קרס בשבעה באוקטובר. יכול להיות אנחנו רואים את זה מול העיניים שלנו, מול חיזבאללה. זאת אומרת, כשאתה בנית על משהו, חשבת שאתה תצליח לעשות ככה מול ישראל, ואז משהו ישתבש לך, אתה נופל ונופל ונופל ונופל, ואתה לא מצליח לתקן. זאת אומרת, זה מאוד מאוד קשה ברגע שמה שחשבת שיקרה לא קרה, אז מאוד מאוד קשה פתאום לעצור ו... ולתקן?
אני חושב, אני רוצה להציע לך גישה שונה. אני חושב שאתה בהתקפה, אתה יותר יצירתי ויותר יוזם ויותר עושה תחבולה. להיות בהתקפה זה תמיד הרבה יותר טוב מלהיות בהגנה. להיות בהגנה, אתה לפעמים צריך להיות סטטי ולשמר מצב קיים ולדאוג שמחבלים לא יחדרו, אבל אתה לא רוצה לעשות איזשהו מהלך שידרדר את המציאות. שאתה במלחמה ואתה בהתקפה, אתה יכול לעשות הרבה יותר, הסל כלים שלך הוא יותר גדול, כי אתה כבר במלחמה, ואני חושב שזה ההבדל המהותי בין מה שקורה בעזה, שקרה בעזה, לבין מה שקורה בצפון.
טוב,
אתה כבר במלחמה ואתה תוקף, ואתה יכול לעשות כמעט מה שאתה רוצה, יש לך סל כלים שנערכת עליו שנים, ואם לא תשתמש בסל כלים הזה עכשיו, אתה כנראה לא תשתמש בו.
מה אתה מעריך שיקרה בקרוב בצפון?
אני מקווה מאוד שהתושבים יחזרו הביתה, זה עוד ייקח זמן, אני חושב שיש לנו פה עוד ימים ארוכים, ואני חושב ש...
ימים ארוכים חודשים.
חודשים. אני חושב שעוד לא ראינו חלק גדול ממה שצפוי להיות, אני כן חושב שצריך לעשות איזשהו תמרון כזה או אחר, מוגבל כזה או אחר, כדי לנקות את השטח לפחות הקרוב ליישובים הישראליים.
אתה מרגיש שיש תוכנית סיום למלחמה בצפון?
בסוף זה הסתיים בהסכם. אני חושב ש-1701 שהיה קיים מאז לבנון השנייה, הוא הסכם גרוע שלא יכול להחזיק, וצריך הסכם חדש, וצריך גם יכולת אמיתית של כוחות בינלאומיים שיוכלו לעקוף את כל מה שקורה שם. יוניפיל זה ארגון שהוא לא, הוא לא היה אפקטיבי. אני ראיתי מול העיניים שלי, אגב, לפני המלחמה בצפון, הייתי בסיור כזה שם בגבול, ראיתי ממש את העמדות של חיזבאללה, לאורך כל הגבול, מראש הנקרה ועד ארדוב. זה משהו שאי אפשר לקבל אותו יותר. אתה זוכר מה היה לנו פה על אויל מטומטם בארדוב?
כן.
אי אפשר לקבל את זה.
אגב, שהצנזורה בהתחלה, אני חושב שאסרה בכלל לפרסם על על הסיפור הזה, שזו עוד דוגמה.
נכון, זה מביך. אני אומר, בסוף יהיה הסכם, בסוף ישראל חייבת להתעקש שיהיה יכולת לעקוף את ההסכם הזה, וגם לשמר יכולת לבצע מתקפה. אם עכשיו בונים לך שם עמדה, ואף גורם לא מפרק את העמדה הזאת, ואתה רואה חיזבאללה מתקרב,
מתחיל בקטן, ואז
אתה לא יכול לאפשר את זה יותר.
מלחמה מול איראן, אתה חושב עימות ישיר יקרה או לא יקרה?
קרה לנו לפני מספר חודשים, באפריל.
כן, זה היה דוגמית. שאלה אם זה, קודם כל, האם זה יחזור, והאם זה יסלים.
אני חושב שאחרי שחיסלנו את נסראללה, הדמות השנייה בחשיבותה בעולם השיעי, המסר הוא לא רק כלפי לבנון וחיזבאללה, הוא גם הולך לאיראן, שם נמצא המנהיג השיעי החשוב ביותר, המנהיג העליון של איראן חמינאי. אני חושב שהאיראנים עכשיו שוקלים ובוחנים את התגובה שלהם. הם מבינים שהכללים פה השתנו, אתה יודע, במזרח התיכון, וזו מחשבה שאתה יודע, התחשבתי עליה ביני לבין עצמי. אתה צריך להגיד, בעל הבית השתגע. אתה צריך להגיד, במזרח התיכון מדברים במזרח התיכון. אנחנו ראינו פה סדרת פעולות שבעולם המערבים כל הזמן רוצים להגיד, מלחמה זה לא טוב, שומעים כל הזמן האירופאים בעיקר, הפסקת אש, הפסקת אש. אני יכול להבין למה זה נראה בעולם מודרני מלחמה כמשהו שהוא רע. אבל אחרי המציאות שהייתה לנו פה, אתה מבין שאין ברירה אחרת, אנחנו גרים פה במקום כזה שאתה חייב להילחם, ואתה חייב להראות שאתה חזק, ואתה בא לבית המשוגע, ואחרי שחיזבאללה הצטרף למלחמה בשמונה באוקטובר, אז הוא הכניס את עצמו ל...
כלומר, אתה מתנגד להפסקת אש עכשיו במה שארצות הברית, מה שצרפה...
לחלוטין, זה לא הזמן, זה יגיע. אני רוצה להפסקת אש, אבל רק אחרי שהמצב בצפון משתנה לחלוטין.
ובאיראן?
תראה, האיראנים רחוקים מפה. בוא נודע על האמת, אין לנו גבול משותף עם איראן.
מה קורה שם?
בסדר. תשמע, אין לנו...
לא, כשהייתה אמר בסדר זה על הטלפון שלו, כן.
האיראנים רחוקים, זה מאפשר לנו גם להתגונן יותר טוב, והם לא פה על הגבול. חיזבאללה זה אירוע שונה כי הם פה, הם פה והם רוצים להיכנס והם רצו לכבוש את הגליל. האם יהיה לנו עימות ישיר עם איראן? תראה, אנחנו כבר בעימות ישיר עם איראן, הם שיגעו לפה מתחים כבדים, והם פועלים פה עם השלוחים שלהם, עם כל המיליציות שמקיפות אותנו בטבעת חנק.
שהסיבה שלא תקפנו באיראן בעבר, זה בדיוק בגלל השליחים הנאמנים שלהם, החשש מנסראללה, החשש מחמאס.
נכון, אבל אנחנו כבר במקום אחר היום. אנחנו במקום אחר היום.
עסקת חטופים, מה דעתך?
חייבים, כמה שיותר מהר.
תשמע, גם במחיר של?
תשמע, הדבר הכי חשוב בעזה, זה קודם כל, להכריע את חמאס. זה הדבר הכי חשוב, לפרק את חמאס.
אתה עכשיו תרגיז...
אבל הדבר הכי דחוף, זה להחזיר את החטופים.
כן, אבל תשמע, אבל זה יפה כסיסמה.
למה?
כי זה לא מסתדר, בסופו של דבר...
אבישי...
שנייה אחת, אני אומר, אלו שתי מטרות שאין מה לעשות. בקצה, אחרי כזמן, גם ראינו את זה בהתחלה, אני גם אמרתי את זה לגורמים הרלוונטיים, כשהם דיברו על כך שיש שתי מטרות, ואין מטרה אחת שעליונה מחברתה, וכל אחד ניסח את זה אחרת. נניח, מה שאתה אמרת, זו הגישה שנניח של בני גנץ ואייזנקוט, על החשוב ביותר מול הדחוף ביותר, או משהו בסגנון. בקצה, המטרות הללו סותרות. כי אם אתה רוצה להכניע לחלוטין את חמאס, זה מגיע על חשבון החטופים.
אני לא
חושב. אם אתה רוצה להחזיר את החטופים, זה מגיע על חשבון הכרעת חמאס.
לא, אבל כשאני אומר מה שהכי דחוף זה החטופים, אז זה אומר שאתה תחכה עם הכרעת חמאס קצת, ואתה תכריע את חמאס עוד כמה חודשים, כי בסוף
איך, השעון... אבל חמאס זה חבורה שמטומטמים, זאת אומרת שתגיד להם, טוב, בוא נגיע לעסקה, ואז רגע אחרי שהם מחזירים את החטופים, אנחנו חוזרים להרוג אותם.
תקשיב, השלב הראשון של העסקה ההומניטרית, דיברנו על פרק זמן של 6 שבועות. אפילו לזה לא הגענו. לא הגענו לשם.
לא, אבל כי יש הבנה ו...
כי מה? כי ציר פילדלפי וציר נצרים? כי מה?
אתה יודע מה? רגע, שנייה. אין בעיה. בוא תסביר לי, אתה אומר, צריך עכשיו להגיע לעסקה. קודם כל חטופים, נכון?
כן.
וגם אבל העסקה למעשה אומרת, אם אתה רוצה לקבל את כל החטופים, אתה יוצא לחלוטין מעזה, אתה מאפשר שיקום מלא, של עזה. ממילה אתה מאפשר גם שיקום מלא של חמאס.
רגע, דיברנו על פרק זמן של 6 שבועות קצוב.
אז אתה לא תומך בהחזרת כל החטופים.
אני אומר שאפילו לא הגענו למצב שבו אנחנו מגיעים להסכמות ל6 שבועות האלה.
כי ה6 שבועות הללו זמון בחובם.
אבל זה דינמיקה, אבישי, זו דינמיקה. אתה כרגע, אני אומר, זו דינמיקה שאתה אפילו לא התחלת להיכנס אליה. כרגע אנחנו שומעים בעיקר לא. שומעים בעיקר לא, בגלל עניינים שהם, לדעתי, בעיקר פוליטיים, בעיקר תדמיתיים.
רגע, אבל אני שואל אותך,
כי זה נראה לא טוב מהצד, זה נראה לא טוב שצהל יוצא עכשיו מעזה בצורה מלאה לחלוטין, ותופס כמה עמדות מסביב לעוטף כדי לשמר מצב קיים. זה נראה לא טוב, אנחנו במלחמה בעזה.
רגע.
מהצד השני, אני חושב שלפרק זמן קצוב, שיכול להיות שהוא ישתנה תוך כדי הדינמיקה שמתרחשת,
אבל הצד השני לא מוכן לזה.
אתה לא הגעת לשלב הזה,
לא,
אבישי.
לא, מה זאת אומרת? הצד השני לא מוכן לעסקה חלקית. זאת אומרת, 6 שבועות, אתה בעצם אומר, בוא נעשה עסקה חלקית, נקבל 15 חטופים.
זה יותר.
או 20,
זה
כבר, 30.
זה 130.
כל אדם הוא אולם הוא לא לחלוטין. אני אומר, אבל הצד השני לא מוכן לעסקה כזו. זאת אומרת, שעסקה שבסופו של דבר, אחרי 6 שבועות חוזרים להילחם. זה השלב שאתה מגיב.
א' כל, ברגע שישראל לא התחייבה לסיום המלחמה, היא יכולה להמשיך. אחרי 6 שבועות. יש הפסקת אש.
אבל החמאס לכן לא מסכים לזה.
אבל לא הגענו לשם, כי החמאס מתנה את זה כרגע בעיקר בשני נושאים. הוא אומר שהוא רוצה נסיגה מלאה מפילדלפי ומציר נצרים.
והתחייבות לסיום המלחמה.
זה לא הייתה התחייבות.
יש שם ב...
אין התחייבות כזאת, אבישי. זה היה דיבורים על הסכם שהיה במאי, הדרישה של חמאס, יש איזשהו מושג עמום שאפשר לפרש אותו גם להפסקת אש ארוכת טווח או משהו כזה, שלום בר קיימא, יש כל מיני מושגים מעופלים, אבל אף אחד לא מבטיח שאחרי 6 שבועות של ההסכם, אתה לא חוזר פנימה.
טוב.
כנראה יהיה לחץ בינלאומי כבד, כנראה המצרים, כנראה האמריקנים, בסוף, השעון מתקתק. יש שם חטופים שככל שהזמן עובר, הם מתים, ואני חושב שכישראלי, וכולנו צריכים כישראלים, לא לוותר על העובדה שאזרחים נחטפו ממסיבה, ולהגיד, אוקיי, שיחכו. אין דבר כזה, זה כבר שנה, אבישי. חד
משמעית.
אבל זה לא חייל, ואתה גם חייב להסכים איתי שיש הבדל בין חיילים לבין אזרחים.
חד משמעית, אגב, גם אפשר לסכל את זה על הפוך. כל שכן, מישהו שנשלח על ידי המדינה כדי להגן...
אבל הוא נשלח כדי לסכן את חייו, ולהקריב את עצמו אם צריך כדי להגן על התושבים. סבבה, אני מבין את זה, וזה חייבים לעשות את ההבחנה הזאת, גם כי זה נותן את הכבוד הראוי לחיילים. אבל מישהו שנחטף ממסיבה, שהוא לא היה אמור להגן עליי ועליך, שהוא היה בבית שלו בממד, הוא חייב לחזור.
אני מקבל. תגיד לי, לגבי... יש תופעה, לא יודע אם קורא זה משעשעת או עצובה, לגבי היחס לחשיבות של ציר פילדלפי ומעבר רפיח. זאת אומרת, כשהצבא אמר... כאילו, היה שלב שבעצם כתבים צבאיים מסוימים אמרו, חשוב מאוד, חשוב מאוד, חשוב מאוד.
חשוב מאוד, אני עדיין חושב.
ואז כשבפועל רצו עסקה, אז פתאום לא מצאנו שום מנהרה בחוצת גדר.
בוא אני אגיד לך, אני אעשה לך סדר. פילדלפי חשוב מאוד. היינו שם, הגענו לשם, 3 חודשים, פילדלפי, אנחנו שם. עבדנו שם, ניקינו את השכונות הקרובות, תל סולטן, אתה בטח מכיר, שבורה, כל השכונות הקרובות לפילדלפי, אנחנו שם. כרגע החיילים שנמצאים שם, לא עושים יותר מדי, בוא נודה את האמת. יש שם קצת התקלויות, יש שם מחבלים, לא עושים יותר מדי.
רק ממש בתקופה האחרונה, רק ממש בתקופה האחרונה.
בסדר, אבל אם היינו הולכים לעסקה לצורך העניין, כנראה שהעסקה לא הייתה קורית מחר, הייתה קורית עכשיו, כי אתה צריך כמה ימים להתארגן.
כן, כן, בסדר.
עכשיו, בוא נדבר על המנהרות, כי אני חושב שזה הדבר שכולם מדברים עליו, מנהרות.
אוקיי.
נמצאו עשרות מנהרות באזור פילדלפי. 11 מנהרות, הן מנהרות חוצות.
חוצות למצרים.
חוצות למצרים. עכשיו תקשיב מה אני אומר לך, ושמעתי כל מיני טענות ובלבולים, ואז זה גם הופך לסוגיה פוליטית. מתוך ה-11 מנהרות, 3 מנהרות, רגע, 3 מנהרות, שהן יחסית עמוקות, חצו לכיוון הציר המצרי, אבל המנהרות בקצה היו חסומות. שאר המנהרות האחרות, הן יותר קצרות, וגם הם היו חסומות.
אוקיי, מתי הם נחסמו?
לפי הגורמים הבכירים ביותר, נחסמו לפני המלחמה.
בסדר גמור. עכשיו אני...
אני חייב להגיד לך, עכשיו אנשים יקשיבו ויגידו, לא, הוא משפרר. אני כן אגיד משהו שאני צריך להגיד אותו ברמה עקרונית, כן? כי אחרי זה אני אסתבך פה עם גורמים כאלו ואחרים.
אוקיי.
אני חייב להגיד לך שבשנים האחרונות היו הרבה מאוד פעולות לפני המלחמה כדי למנוע הברחות ממצרים, ופעולות משמעותיות מאוד שאני לא יכול להרחיב עליהן.
אוקיי, ולמרות זאת, אני אציג לך תזה אחרת. אני לא חושב שצהל משקר לנו כשהוא אומר שהמנהרות חסומות, בסדר? אבל למה חסומות? כי החומרים... האמל"ח מגיע בדרך ישירה ממעבר רפיח.
מהמעבר עצמו, לא ממנהרות.
נכון, נכון, נכון.
נכון.
אז אני אומר, אז מה ההוכחה פה? מה בעצם מוכיחים? אומרים, לא צריך בכלל לציר פילדלפי, מה כל הזמן ציר פילדלפי, ציר פילדלפי. בכלל שום דבר לא, אף מנהרה לא חצתה את הגדר, לא הייתה פתוחה. ואני אומר, ברור שלא היה פתוח, כי למה צריך? הכל עובר דרך מעבר, וגם... אנחנו אומרים לצאת גם מהמעבר.
זה מדויק לחלוטין, כי קרוב ההברכות הם לא היו מתחת לציר, ככה אנחנו מבינים, אלא דרך המעבר עצמו, שזה היה שם נציגים של חמאס, וכמובן המצרים שהיו שם על המעבר, איך אתה סוגר אותו? בכל הסכם עתידי, יהיה לך שם גורמים, שימנעו מעבר, גם זה... המצרים, אבל שנייה, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, אבל יש שיתוף פעולה ביטחוני, בין ישראל למצרים.
היה גם לפני השבעה באוקטובר, היה... שיעול מרשים. היה גם לפני השבעה באוקטובר.
אנחנו למדנו משהו מאז השבעה באוקטובר, אני חושב כולנו.
אבל אולי דווקא עסקה כזאת הוכיח שאנחנו לא למדנו מספיק.
אני חושב שאנחנו יודעים היום לדרוש הרבה יותר מהצד השני, כדי שהמעבר ייפתח. אנחנו עכשיו נמצאים בעמדה הרבה יותר עם כוח. אנחנו אבל... עכשיו שולטים על השיבר. אתה יכול להתנות את הפתיחה של המעבר בכל מיני... אמצעים שיאפשרו לך לשלוט עליו הרבה יותר טוב, לצורך העניין, כולל כל מיני תהליכים שאני יכול להגדיר אותם כבין להיות פיזית במעבר, ולשים אמצעים כאלו ואחרים.
אז מצרים לא מוכנים בשום פנים ואופן שאנחנו נהיה במעבר.
א', כל אף פעם אל תאמין לאנשים שאומרים הם לא מוכנים בשום מקרה, כי תמיד יש כוכבית ותמיד יש ניואנסים.
בסדר, לא, אני רוצה להגיד לך מה... הנקודה. מדברים על זה שבסדר, יש הבדל בין מה שאומרים מעל השולחן ומתחת השולחן, מה שאומרים און קמרה לאוף קמרה. אבל אני חושב שזו בדיוק הבעיה. אתה מסתמך ובונה ואומר, טוב, בסדר, אנחנו... אני מבין את הלחץ שהמצרים נמצאים בו.
על האמריקאים אתה סומך, אגב? הידידה הכי...
מה זה? מה
הכי
זה
טובה שלנו
מה
בעולם?
מה זה סומך? אני חושב שזה מורכב. בסוף האינטרס שלנו והאינטרס של האמריקאים הוא לא זהה.
אבל אתה סומך עליהם מבחינה ביטחונית, הם אומרים לך, תשמע, אנחנו נשמור עליך פה, אנחנו נביא לך נוסעות מטוסים, אנחנו נספק לך אמצעי לחימה ופצצות, אנחנו פה בשבילך, אנחנו נעשה הכל להגן על ביטחון ישראל. אתה סומך על זה, על האמירה הזאת?
לא, כי אני יכול לתת לך דוגמאות אחרות, איזושהי שארצות הברית עצרה אותנו באמצע כל מיני דברים, שהיום גם אתה תגיד שזה לא היה לטובתנו.
אני אשאל אותך אחרת. אם האמריקנים אומרים לך, תקשיב, המצרים דורשים שאתם תיצאו ממעבר רפיח, אבל אנחנו שם, ואנחנו עם שיתוף פעולה מלא איתכם. מלא על מלא. אנחנו
זה...
מעבירים לכם את כל הדברים החשודים, אנחנו עושים את הבדיקה בעצמנו, אתם סומכים עלינו?
אם בפועל ארצות הברית תהיה בגבול עצמו, בסדר? אני סומך.
אז אולי זה הפתרון?
נכון, אבל שזה צריך שזה יהיה כתוב בפירוש, לא אתה מסתמך על זה, אתה מסתמך על זה, אתה מסתמך על זה.
תשמע, האמריקנים באים לפה כל כך הרבה בתקופה האחרונה, קורילה וסנטקום והרמטכ"ל האמריקני, צ'ארלס בראון, חלק מכל הדיבורים שם זה גם על מעבר רפיח. אני חושב שזה חשוב להם לפתוח אותו מבחינה הומניטרית וביידן וכל הדברים האלו, ואם זה אומר שהם יצטרכו לשים שם חיילים וכוחות, אולי הם יעשו את זה. אני רק אומר שאי אפשר לפסול לחלוטין יציאה של צהל משם, בגלל הטענה שמעבר רפיח ייפתח ויהיה פרוץ. כי אפשר למצוא פתרון לכל בעיה.
חד משמעית, אם יהיה פתרון. אגב, היו גם הברחות מהים, זה, צריך לציין את זה.
אני חושב שבכל מקרה של יציאה מעזה, היום חיל הים נמצא מחוץ לעזה, וזה לא קשור לשום הסכם, ויהיה אפשר למנוע הברחות.
כן, כן, אני רק אומר שהיו הברחות אמל"ח,
במספרים הרבה יותר נמוכים, אבל בסדר, נכון.
שוב, למה במספרים הרבה יותר נמוכים?
כי זה יותר קשה גם.
כי יותר קשה, אם יש לך ערוץ ישיר בתוך המעבר עצמו, אתה יכול להעביר פחות או יותר מה שאתה רוצה.
נכון.
אתה לא צריך מתחת הקרקע, אתה לא צריך מהים. טוב, מה עוד נשאר לנו?
בוא נאחל לשלום מתישהו.
שלום תמורת שלום, שלום מתוך עוצמה.
שלום מתוך עוצמה.
שלום מתוך...
שלום מתוך עוצמה. אני חושב ש... זה ברור לחלוטין שהכל השתנה פה. הכל השתנה פה בשנה האחרונה. אני חושב שכוח ההרתעה הישראלי היה הכי נמוך ובשפל בשבעה באוקטובר. אני חושב שהיום אחרי החיסול של נסראללה, העברנו פה מסר מהדהד לעולם כולו, אנחנו, כאילו אני זה שהטיל את הפצצות, כן?
ביחד עשינו את זה.
כן, ואני חושב ש... ייקח לנו כחברה עוד שנים ארוכות להשתקם. אנחנו זוכרים את מלחמת יום הכיפורים, 50 שנה אחרי כולם מדברים על זה, אני חושב ששבעה באוקטובר, אף אחד לא יצא מזה אף פעם, זה ילווה אותנו תמיד, וזה נותן הרבה מקום למחשבות, גם כלאום, כעם, כפרסונלים.
תגיד, לא היה לך רגע שאמרת, עזב אותי, מה, לא רוצה לדווח, אני רוצה להיכנס פנימה? לחזור לשירות מילואים ולהתראות?
היו פעמים כאלה. החבר'ה שלי עכשיו בעזה, עם חטיבה 14. נמצאים בציר נצרים.
נו?
רואה קצת בפייסבוק, באינסטגרם, מעלים קצת דברים, אבל אני חושב שבסוף לי חשוב להמשיך לעשות את מה שאני עושה, והם מבינים את זה שאני לא בא. אני כרגע בהקפאה. ביום שאני אסיים את התפקיד, אני אחזור למילואים, אם זה יקרה.
מה הפקת הלקחים? שאלתי את זה קודם, עכשיו שאלתי את זה בצורה קצת טיפה יותר מפורשת. מה חשבון הנפש, או כמה המערכת הזאת של הכתבים הצבאיים צריכה חשבון נפש על השבעה באוקטובר?
אני חושב שאנחנו נהיה חייבים לשנות את היחסים בינינו הכתבים לבין דובר צהל. אני חושב שהיום אנחנו הרבה יותר ביקורתיים, אנחנו שואלים הרבה יותר שאלות, אנחנו לא מוכנים לקבל אמירות כעובדות מאליהם. אגב, אני רואה ושם לב שהרבה מאוד כתבים אומרים, צהל אומר ש, או לפי דובר צהל ככה וככה, ולא אומרים שהדברים הם עובדות.
כמו שעשו בעבר.
כמו שהיה בעבר, אני רואה שינוי אצל חלק מהכתבים. ואני חושב שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר ביקורתיים באופן כללי על כל אמירות שאנחנו שומעים גם מבחירים, להתעקש לקבל את התשובות, לפעמים הם לא יכולים להגיד לנו וזה בסדר, אבל להתעקש, לא לקבל מידע כמובן מאליו. בתחום שלנו זה הרבה יותר קשה, כי אתה נורא סומך ונשמח על מי שנמצא במקומות הסודיים והסגורים, שאין להם גישה אחרת, ועדיין אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לקבל מידע לא מטווח.
טוב, ומה החשיבות, מה התועלת, מה הצורך בכתב צבאי, כשהיום הכל רץ בטלגרם, ויש לך קבוצת החדשות החמות, החדשות הלוהטות, החדשות הרותחות, חדשות הפלזמה, או כל מיני אנשים שהחליטו במלחמה להפוך להיות... סוג של כתב צבאי, אתה יודע, בלי שהם כתבים ובלי ש...
אני חושב שלנו יש הרבה יותר ידע, כי אנחנו נחשפים להרבה יותר גורמים שמסבירים לנו, ואני חושב שחלק גדול מהדברים שרצים בקבוצות הם לא נכונים, הם מעוותים, הם פייק
בוא מלא. בוא ניתן שלוש דוגמאות כאן, לא?
עזוב, נו, כל יומיים אנחנו מדברים על עוד... עוד גופות שחולצו מעזה ועוד שחרור חטופים, דברים שהם גם פוגעים במשפחות וגם פייק, או כל מיני אירועים שהם לא נכונים במהות שלהם, על כל מיני... זה כל כך הרבה, אנחנו לפעמים רואים בקבוצות דברים שאתה... אני לא אגיד לך שאני לא בודק לפעמים דברים, כי אתה יודע, אנחנו צריכים לבדוק, אבל אתה צריך לעשות מאבקים בין עצמך, מה אתה מתייחס ומה לא, כי הכמות הדיסאינפורמציה הוא כל כך גדול, שאתה פשוט לא יוצא מזה.
טוב, אז בנימה אופטימית זו, אנחנו נסיים פה את הפרק השביעי של הפודקאסט איפכא מסתברא. תודה רבה לאיתי בלומנטל.
תודה, אבישי.
כתבנו הצבאי בכאן 11 וברשת ב' וגם בכאן בוקס. למרות שיש שם תלו, אבל מה זה משנה, אולי יהיה שם איזה סדרה, משהו.
אולי, אינשאללה.
תודה רבה, שיהיה לנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, וממש שנייה לפני הסיום, רק נשאל אותך איזה שבט אתה בבני עקיבא?
שבט יחיעם חולון. לשעבר.
למה לשעבר? מה, אתה כבר לא יושבת יחיעם חולון לשעבר?
לא יודע, אני עכשיו הם יקשיבו, החבר'ה, שלא יזרקו אותי מהקבוצת וואטסאפ, אבל בסדר.
לא, שבט יחיעם זה מכובד, לא כמו שבט המיצור בקרמל חיפה.
איזה ילד, יור.
לא, מה, אתה עושה צחוק. הייתי באותו סניף יחד עם נפתלי בנט, אמנם הוא הרבה יותר גדול ממני, אבל שמע.
אצלי אין סלבים בשבט.
אין סלבים בשבט, ואין סלבים גם ב... בכלל. טוב, מה אני אגיד לך? זה מה יש, בסניף יש?
בסניף גם לא. גם בסניף לא.
זה מה יש. איתי היה טל גנצבי גם. גם מאותו סניף. שמע, היו אנשים רציניים בסניף קרמל של בני עקיבא, אבל זה מה יש. תודה רבה לכם, ניפגש בשמחות.